טוב, שלום לכולם. אנחנו דיברנו כבר על רב חיים קניאבסקי, זכר צדיק לברכה. אתמול נתתי הספד עליו בישיבת הר עציון, ואחר כך דיבר שם מישהו שהיה משמש שלו הרבה שנים, הרב מנחם הבלין. הוא דיבר ככה, סיפר סדר יום, דיבר כל מיני דברים של רב חיים קניאבסקי. וזה עורר הרבה מחשבות. זה עורר מחשבות, הוא אומר לעצמך, אדם אומר, טוב, הוא רוצה להיות רב חיים קניאבסקי, הוא מוכן להשקיע. עכשיו צריך... זה הפתעה, נתאר קצת סדר יום, בסדר? אז זה ישנה קצת מהלך השנים, אני מדבר על עשרות שנים האחרונות. הוא קם בחצות, כי אז הוא יודע שצריך להתחיל ללמוד בלילה, לא מפרים בלילה. והוא לומד. מתחיל, מה הוא מתחיל בחצות? תיקון חצות. אז תיקון חצות, ואחר כך איזו קביעות כזאת בזוהר. אחר כך עשרה פרקי תהילים. זה מעניין, נכון? רב חיים קניאבסקי מתחיל לתיקון חצות, עשרה פרקי תהילים. אחר כך תנ"ך. אתם יודעים, תנ"ך יש פרקים רגילים, אבל בתנ"ך קורן יש פרקים של אחרים, פרקים של המסורה. ראיתם את זה פעם? חלוקה אחרת. אז הוא למד לפי פרקי המסורה, ויצא לו שבערך הוא לומד פרק מיום, זה יוצא לו בשנה לגמור את התנ"ך. אחר כך רמב"ם, הוא צריך לגמור את הכל בשנה. אז כדי לגמור רמב"ם בשנה, כמה הוא צריך ביום? נכון. שלושה פרקים, רמב"ם ביום. אחר כך שולחן ערוך. שולחן ערוך בלי אור החיים, אור החיים זה בנפרד, אנחנו נבין. בלי אור החיים, אז עשה חישוב שבלי אור החיים, כדי ללמוד שולחן ערוך, לגמור בשנה, הוא צריך חמישה דפים. זמן חמישה דפים לשולחן ערוך. אחר כך, אור החיים. אור החיים, אז הוא למד זה בנפרד, כי הוא למד את זה עם המשנה ברורה. אז גם כן היה לו איזה זיהות כזאת של שני סימנים ביום. טוב, גומר את זה, עובר לבבלי. אז הבבלי, כדי לגמור בשנה, כמה צריך? כמה? שבעה דפים. אבל הוא למד שמונה דפים ביום. למה שמונה? מה? ברוך אתה, אדוני, אין מלך העולם שהכל יהיה בדברו. שמונה דפים
קיבלו.
הוא החזיק. למה?
זרעים טהרות.
נכון, הוא החזיק שאתה צריך לגמור את כל המשניות יחד עם זה, ואת כל המסכתות הקטנות. מסכת עבדים, עבוד רבי נתן, מסכת סופרים, היה לו עוד הספק. אז שמונה דפים ביום. תוספתא. ובמקביל הוא למד את הירושלמי. עכשיו, זה היה מסובך, כי את הירושלמי הוא לומד במקביל. ותלוי, יש מקומות שיש לימוד יותר מצומצם, אבל יש לי מקומות שזה המון מה ללמוד. ומתי זה המון מה ללמוד? מתי אתה ממש נתקע, אם אתה רוצה ללמוד בבלי וירושלמי ברצף? מה? אתה הכי נתקע כשאתה לומד מסכת ברכות. כי בבבלי יש לך ברכות, בירושלמי יש לך את כל זרעים, את כל זרעים. כאילו, זה תוכנית עבודה, וכל פעם הוא היה מתחיל סבב חדש, בפסח. אז בפסח, זו הייתה תגובה שהוא לא היה מקבל כמעט קהל, כי לא היה לו זמן, הוא היה צריך... כן, סדר זרעים, היה צריך, מעניין, אולי בגלל זה הוא כתב את דרך אמונה, זה ככה נתן לו נכון, דרך אמונה על זרעים, יכול שהיה לו איזו חיבה מיוחדת לזרעים, ובתקופות האלה שהוא לומד בלחץ, כי יש לו את הזה, זה בערך יצא לו 50-60 דף ירושלמי ביום, כי הוא צריך לגמור את הדבר הזה. בערב שבת, אז שניים מקרא ואחד תרגום, עם כל מדרשי חז"ל. כל מדרשי חז"ל, זאת אומרת כל מה שיש, כל המדרשים שיש, על אותו דבר, משהו לא מספיק, הוא מנסה לגמור עד הנצח, אמר הבוקר, משהו לא מספיק, אז בשבת. עכשיו, זה היה הסדר, זה היה בלילה, הוא היה ממשיך ביום ללמוד. אנחנו מדברים בלילה על הנץ, הוא לא היה גומר גם רבע נץ, אבל בבוקר הוא היה מתפלל בנץ. היה לו מישהו שמהתפילה שלו בלדרמן עד הבית היה מלווה אותו ושואל אותו שאלות בדרך, ואחרי זה הוציא ספר על זה, דרך שיחה. כל השאלות שהוא שאל אותו תוך כדי שיחה, כן, זה ממול, זה קרוב, זה לא רחוק. אז ארוחת בוקר, הוא אומר שהרב חיים קניאבסקי הקפיד על ארוחת בוקר, והקפיד על ארוחות, הקפיד על שינה, אני לא מבין איך הוא הקפיד על שינה, לא כל כך מובן לי, כאילו זה משהו לא מסתדר בסדר יום, אני כאילו עברתי לסדר, אמרתי, משהו לא מסתדר לי. עכשיו זה מישהו שהיה אצלו משם יש הרבה שנים, אבל הוא גם אומר שרב חיים קניאבסקי לא היה עצבני, בקיום ההלכות שלו, כלומר, שהיה, ככה אומר, שהיה נורמלי, האוכל נורמלי, זה לא נורמלי, מחייך, כאילו, אני ראיתי אותו כמה פעמים, כשהייתי אצלו, אבל הוא הלך כל יום, כשאימא שלו הייתה חיה, כל יום, לבקר את אימא שלו ולאכול איתה ארוחת בוקר. עכשיו תבינו, הבן אדם עסוק, אנחנו רואים, יש לו סדר יום, כל יום הוא הולך לבקר את אימא שלו, הוא היה בן יחיד ושתי אחיות, והייתה לו אחות אחת שתלמנה, והיא טיפלה באבא כל השנים, ואחרי שהאימא נפטרה, הוא היה הולך לבקר את אחותו, כל יום, אחרי זה פעם בשבוע, אחרי זה הוא היה הולך לנוח, והוא היה הולך לנוח, היו לזה שתי מנוחות במהלך היום, והוא היה עולה לעליית גג למעלה, ושם הוא היה לומד, ושם אף אחד לא יכולה להיכנס. שם היה לומד, וגם נח, אף אחד לא יכולה להיכנס. הבית עצמו, רק להבין, לפעמים אתה שואל באיזה תנאים אתה לומד. אז הבית עצמו היה שם מטבחון, חדר שינה וסלון. בסלון, 8 ילדים ישנו. בסלון, והוא היה קם חדר שינה ולומד שם, באמצע הסלון, כל הלילה. הילדים התרגלו לישון עם אור, אתם מבינים? כי הם כל הזמן יש אור רבה לומד, אבל רק לדמיין שיש לילדים ככה בסלון. המשחק בשבתות עם הילדים היה שהם היו לוקחים כל מיני פתגמים ודברים, שואלים אותו איפה זה בשס, לוקחים לספר, בשס או מקום אחר. הספרים מסתבר שהוא לא כתב רק בחודש של שנה מעוברת וחודש העיבור, הוא היה כותב כל יום, היה מקדיש, אחרי שהוא היה גומר את החובות שלו, הוא קרא לזה חובות, היה מקדיש זמן לספרים, וחודש העיבור הוא היה עורך את הספר, ולכן ספרים תמיד יצאו בשנה מעוברת. כי אז היה עובר עוד פעם, ועורך את הדברים. החובות שהוא קרא להם, הוא לא ויתר אף פעם על החובות שלו. היה לו 7 ברכות לאחד הילדים שלו. הוא, באותו זמן, כנראה זה היה הזמן של הירושלמי, אולי של זרעים, הוא לא יכול לבוא, אז הוא גמר, למד, 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 הגיע בסוף 7 ברכות. מישהו אומר, איך יכול להיות, הרב הגיע 7 ברכות שהילד שלו בסוף, הוא אומר לו, למה הרב לא הגיע בזמן? אז הוא אומר לו, החובות. הוא אמר, אוי, 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 חיים קניאבסקי, על החתונה, יש הוצאות, יש לו חובות. הלך, השיג כסף, בא לרב חיים קניאבסקי, אמר לו, לא, אתה לא מבין, זה דבר חובות שהכספים. תנות את הכסף, תיקח את הכסף, חובות, יש לו חובות, הוא לא מצפיק בגלל החובות. היו לו מעט חברותות שהוא למד איתם נושאים לפעמים, מישהו היה לומד איתו רק לשנה, חברותה לשנה, מי שהיה לומד איתו שעס, לומד איתו, היו לו חברות, אנשים רציניים, שהיה לומד איתם לפעמים חברותה לתנך, לשעס, היו לפעמים חברותות, אבל היה לו תנאי אחד לחברותות, חברותה חייבת לבוא כל יום, אתה לא יכול להחסיר יום אחד, החסרת יום אחד, שלום. אז היה פעם אחד שלמד איתו ואמר לו, הרב, אני מתחתן השבוע. מה עושים? חיים קניאבסקי אמר לו, אתה צודק. בחתונה שלך אתה לא תבוא אליי, אני אבוא אליך. אין ביטוח עכשיו, עכשיו על העצמה הזאת. גם על כל מי שלמד אצלו, היה נבחן אצלו. ולהיבחן סרב חיים זה היה קשה, כאילו זה היה קיצור, אתה צריך להיות בעניינים, מישהו שהוא בחן, יש שם המחברות שהוא בחן את הילדים שלו, הוא עבר עם הבנים שלו על השס, וזה, יש שם מבחן אחד שהוא בוחן את הילדים שלו על השס, על ענייני שבת בשס, אבל רמז הוא נותן להם בהתחלה, כל השאלות הם לא ממסכת שבת. כל ענייני שבת בשס, אבל שום דבר לא ממסכת שבת. קצור, רמז קצת ל... אומר שמישהו בא פעם לרב חיים קניאבסקי, והוא אמר שהוא למד ש"ס, והוא רוצה לעשות סיום, אבל הוא מרגיש קצת גאווה. האם כדאי לעשות סיום או לא? אז הוא אמר, תשמע, אם אתה רוצה, תבקש מישהו שיבחן אותך לש"ס, זאת אומרת, לא תגיד לך גאווה. תראו, זה... זה בגדול קודם כל סדר יום. עכשיו, היו לו גם דברים אחרים, זאת אומרת, הוא קיבל קהל, הוא קיבל קהל כי הוא היה חשוב לו לעשות חסד. והוא קיבל לפעמים, אתם יודעים, כמויות ענקיות של אנשים. עד כדי כך שאת הברכה וההצלחה החליף בבוע, כי אין זמן להגיד ברכה וההצלחה. הוא היה עונה על המון מכתבים. בהתחלה היה הולך לדואר. והיה שולח בעצמו, אחרי זה לקחו את המכתבים, ובאופן כללי הוא היה עונה לכל מי ששלח לו מכתב, אבל תשובה הייתה בין מילה אחת לחמש מילים, היה קצר מאוד, בטח אתם מצטערים שלא שלחת מכתב, זה היה בין מילה אחת לחמש מילים, כי לא אין לו ברירה, הוא צריך להספיק לענות לכולם, אבל הוא היה קורא ועונה על הרבה מכתבים, הוא היה סוג במקום חסדים לפעמים, לעזור. הוא לא היה יוצא מהבית לאירועים, אבל היה לו חריג אחד, הוא היה יוצא תמיד לסנדקאות. אם הזמנו אותו להיות סנדק, הוא היה נוסע. ובבית כנסת של רב חיים, הוא אמר שאף פעם לא הורדחנו. תמיד היה סנדק. עכשיו זה גם, תמיד לפסוע, אתה לומד בנסיעה, אתה לומד זה. משהו לא מסתדר לי, אני חייב להגיד, אני כאילו, הפאזל הזה, והוא טוען שהוא ישן, בשביל האחרונות הוא ישן מעט שעות, הוא טוען שהוא ישן, היה ישן, 6-7 שעות. אתם יודעים שהפאזל לא, משהו לא מסתדר? אתה מנסה לראות, עכשיו הוא היה מאוד, כאילו היה לו סדר יום שהוא לא שינה אותו אף פעם. ארוחת צהריים, תמיד עם הרבנית, בלי הרבנית הוא לא אוכל ארוחת צהריים. זאת אומרת, תמיד ביחד איתה. מה יש לכם להגיד על זה, תגידו? הוא התחיל כשהוא היה נער, כי הוא התחיל עם אבא שלו. עכשיו, כאן יש סיפור מאוד מעניין. מי שמכיר את הספרים, אני עד היום תמיד הרגשתי את זה, ואפילו אמרתי את זה שם בהספד, אבל לא כל כך ידעתי מה עומד מאחורי זה, והוא, רב אבנין אמר לי, אני מכיר עוד המון המון שנים את הקהילות יעקב, מי לא מכיר קהילות יעקב? קהילות יעקב על השס, כאילו ספר מתוק, אחד הספרים הלמדנים המתוקים, נכון? הרב ז'שינסקי, נכון? ספר מתוק, ספר למדני, מיוחד, גם משהו מיוחד בקהילות יעקב, שהוא גם ספר למדני מקסים, והוא גם ספר שהוא שיש בו משהו שונה מכל עולם הישיבות. כל ראשי הישיבות שכתבו ספרים, כמעט כולם, כתבו על מסכתות הישיבתיות. וקהילות יעקב כתב על כל השס. בדרך כלל לא תמצא, יש מסכתות, כאילו, אבל אם אתה רוצה על השס, אז קהילות יעקב כותב על השס. וזה קודם כל מעניין, גם הבן שלו כתב ככה על כל התורה כולה, והמון, כל מיני כיוונים שאנשים לא כותבים. אבל דבר ששמתי לב, באמת התפלאתי על זה, שהלימוד של קהילות יעקב, של הסייפלר, של האבא, והלימוד של רב חיים קניאבסקי, שונה לגמרי. שמתם לב לזה? אתה שמת לב, בטוח. הקהילות יעקב כתוב בצורה ישיבתית. חקירות למדניות, קלאסיות, כאילו כל מי שלומד בישיבה קורא קהילות יעקב ונהנה, יש חקירה ויש נפקא מינות וכאילו, כך כתוב קהילות יעקב. רב חיים קניאבסקי לא כתב ככה. רב חיים קניאבסקי יש לו קודם כל ידע עצום, יש לו קושיות ותירוצים ועומק, אבל זה לא סגנון ישיבתי רגיל, זה משהו אחר. זה משהו אחר. ואפשר לראות, בקוני ספרים, אז בשונה הלכות לא תמצא משהו למדני. אבל אתה תמצא דברים עיוניים, בכל דרך אמונה, בספר שלו נחל איתן, בקוני ספר, אתה תראה הרבה דברים עיוניים. זה עיון אחר אבל, זה קושייה ותירוץ, זה שונה מהדרך הישיבתית, נהוגה לפחות מאז השפעתו של רב חיים. זה לא רב חיים, זה לא מנחת חינוך גם, זה כאילו סגנון אחר. ואני, את זה אני יודע בספרים, אבל מסתבר שכשהיה נער, אבא שלו למד איתו את השס. ואחרי זה גמר את אותה שעס, אבא שלו הוסיף איתו רמב״ם, אחרי ירושלמי, כאילו אבא שלו התחיל את העסק הזה איתו. אבל היה קצת מתח בין האבא לבין הבן. זה היה הבן, היו לו שתי בנות, אבל הבן היחיד שלו. והוא היה קצת מאוכזב. הוא היה מאוכזב כי הבן לא למד כמו שהאבא רצה, שילמדו. הוא לא למד בדרך הישיבתית הרגילה. הלמדנית, הישיבתית הרגילה עם החקירות, והוא כאילו הלך לסגנון אחר. מה זה? תראה, הסגנון הלמדני שאנחנו מכירים היום, הוא סגנון שיש לו השפעה של, בוא נאמר, 200 שנה האחרונות. עם ישראל למד בעומק הרבה שנים, אבל לא למד בסגנון הזה. הרבה פעמים דברים יכולים להיות מאוד עמוקים. למשל, ניקח משנה ברורה בביאור הלכה. יש לפעמים קצת חקירות או דברים בתוך הביאור הלכה, אבל זה סגנון אחר, יש שם המון עומק. אבל למשל, אם ניקח את רב חיים, זה לא בדיוק, אבל כאילו דרך לימוד ישיבתית מצפה ממך, שאתה תביא כמה קושיות, אחר כך אתה תביא חקירה, ותבין שאפשר להבין בשתי צורות, או שלוש צורות, או בדרך כלל שתי צורות, מה שרב חיים קורא צווי דינים, או במידה, כאילו, תוכל להראות בשתי צורות, יש הבנה כזאת והבנה אחרת, ואז תבין, זה בכלל, אין פה מה ליישב קושייה. הרמב"ם מבין לפי הבנה אחת, ולכן הוא מבין כל הדברים בדרך הזאת, והרייב הבין בדרך הזאת. כאילו, אני אומר בגדול, כן, אבל באופן כללי, ככה עובד היום שיעור. כשאנחנו מעבירים שיעור, אנחנו מעבירים, ופתאום אתה מגלה שתי הבנות. זה בגדול, זה לא בדיוק, אבל בעיקרון, כן. וככה אנחנו עובדים. וכאילו זה מאוד מהנה, כי יש הרבה קושיות. אתה אומר, רגע, מה עושים? עוד קושייה, עוד קושייה, עוד קושייה, ופתאום יש יסוד חדש, ויש שתי הבנות, ויש דרך אחרת, שיש אתה לומד משהו, ואז אתה מקשה מאיזה גמרא, ואתה מיישב, ואתה יכול ליישב על פי גמרא שלישית, ועל פי והרבה פעמים זה
שכולם באותו
יכול להיות, כן, כאילו זה סגנון, אני לא, אני תראה, אני ראיתי הרבה דברים שרב חיים, לא שאני יכול בדיוק לנתח דרך שיטתו, כן, אני לא... אמרתי הרבה דברים שלו, אבל בעיקרון, כן, אתה רואה, יש לו משהו, והוא קושייה מאיזה גמרא, ומביא מפה, ומוכיח משם, ומראה גם קושיות וגם תירוצים, אז אתה רואה עומק, ואתה רואה עומק של הבנה, וקושיות ותירוצים, אבל זה לא המהלך הישיבתי, הסגנון הישיבתי הרגיל, זה משהו אחר. והסטייפלר, תיאות יעקב, היה קצת מתוח, הבן היחיד שלו, תראו לכם את המתח שיש, הבן שלו, תגידו, תומך שעה, אז כלומר זה, כן, אבל זה לא משהו ציפה. לא בדרך הישיבה הקלאסית. ואז הדוד הציל את המצב, בחזון איש, ואמר לו, תשמע, אני רואה שהילד הזה יש לימוד מיוחד, תן לי לטפל בו. והוא למד הרבה עם החזון איש, עם הדוד. והגיע בסוף למשהו אחר. אבל זה מדהים לראות שגם בדרך השם אין דרך אחת. ולא יודע אם רב חיים קניאבסקי היה הולך בדרך הישיבתית הרגילה, לא יודע אם היה יוצא רב חיים קניאבסקי. כנראה נפשו נמשכה למשהו קצת אחר. כל עולם הישיבות משתמש בספרים שלו היום, כן? זה לא... אבל זה באמת מעניין, אתה מסתכל ואתה אומר לעצמך, תופעה הזאת היא תופעה שקשה להבין אותה. יש אנשים מתמידים, אנחנו מכירים אנשים מתמידים, אבל יש כאן משהו שהוא ייחודי. מה אומרים על התופעה הזאת ואיך זה משפיע עלינו? הרב יעקב, מה אתה אומר? ולכן יש לך מה להגיד. יש כאן משהו שהוא... תראו, יש מתמידים, אנחנו מכירים מתמידים, יש כאן משהו שהוא, טוב, ברור שמדובר על מישהו שהוא, קודם כל בסדר גודל של גאונות. אבל באמת, היכולת הזאת, ההתמדה הזאת כל השנים, יש חובות, לא משנה מה אתה עושה, חובות, הוא מקפיד על החובות, אתם מבינים גם, הרמה של הבקיאות שלו, אי אפשר להאמין. הוא ספר שמה שהרבי מגור, כתוב בשפת אמת הרבה פעמים, איתה במדרש. איתה במדרש, אנחנו יודעים איפה זה, אבל היה איזה מקום אחד שלא ידעו איפה זה המדרש הזה. אז תלמידים חיפשו, הלכו למחשב למצוא פרויקט השוט. לא מצאו בכל מקום. שלח אותם לרב חיים קניאבסקי. הוא אומר, תגידו את המדרש, אומר את המדרש, אומר, זה מדרש השואלים לרבנו סעדיה גאון. ששואלים לרב סרגיה, תמיד זה כאילו, זה לא סדר גודל שאפשר, זה לא יובן. או הוא אומר שהיה מישהו, היו שני בחורי ישיבה במיר, שלמדו וזה, אבל אחר כך היה להם משבר כזה, ואיזו תקופה שסתם דיברו. ויום אחד עובר שם ראש הישיבה, רב נחו, עובר איפה שהם נמצאים, למדו מסכת נדרים, ולא יודעים מה לעשות, הוא בדיוק עובר. אז אחד אומר לשני, תנו רבנן. אז רב נחו אומר, תשמע, עדיף לפטפט מאשר לשקר. במסכת נדרים, אין תנו רבנן. וסיפר את זה מישהו, רב חיים קניאבסקי, אז הוא אמר, נכון, תנו רבנן אין, אבל בדף כף זין יש די תנו רבנן. זה כאילו... זה לא, תמיד, יש דברים, יש סוגיות, שאתה יכול לזכור סוגיות מה שעשה, דעתי, יש תנו רבנן מסכת נדרים, עודת תנו רבנן, טוב, זה מראה שאתה, יש כאן משהו שהוא באמת בלתי נתפס, בלתי נתפס, יש כאן איזה גדלות בתורה שהיא בלתי נתפסת, ושיש שזה באמת מעורר מחשבות, מעורר מחשבות, אתה רואה גדלות כזאת, גם מעורר מחשבות לחשוב, על עצמך. וגם אומר מחשבות לחשוב רב חיים קניאבסקי, ואני רוצה להגיד לכם מה זה אומר לי. קודם כל, רב חיים קניאבסקי, כולם באו אליו, והיה גדול תורה, רב חיים קניאבסקי לא העביר שיעורים. לא שהכירו אותו משיעורי תורה, לא העביר שיעורים. הוא העביר שנה אחת שיעורים, אחרי שאבא שלו נפטר, העביר שיעורים על ירושלמי, שני דפים ביום, ומזה יצא פירוש של רב חיים קניאבסקי על ירושלמי. הוא היה מעביר שיעור פעם בשנה ביורצייד של החזון איש, וביורצייד של החותן שלו הרב אליושין, כל שיעור 5 דקות. הוא לא מעביר שיעורים. זאת אומרת, אדם לא מעביר שיעורים, הוא יושב ולומד, וכאילו התורה הזאת מצליחה להשפיע איכשהו. יוצרת משהו, אני לא יודע אפילו אם כל אלה שבאו אליו למדו לא דרך אמונה ולא נחל איתן ולא לא יודע אם למדו כל כך או דרך חוכמה או טעם הדיקה או ספרים אחרים שהוא כתב. ואני חושב שקודם כל צריך לדעת עצם העובדה שיש אדם גדול בתורה בסדר גודל כזה, זה משפיע על כלל ישראל. אני אמרתי גם הבוקר, אני לא אוהב את כל אלה שהם השליחים של אלוקים בעולם הזה, והם יודעים בדיוק להגיד לנו שכל הפיגועים האחרונים קרו כי רב חיים קניאזקי נפטר. אנחנו לא יודעים מה אתה אלוקים, אתה יודע מה, למה הדברים קורים, אבל דבר אחד שאני יודע, שכל לימוד תורה של כל יהודי, ובטח של גדולי ישראל, נותן זכויות לכלל ישראל. אני יודע שלימוד תורה של כל אחד, ובטח של צדיקים, שומר על עם ישראל. זה אני יודע, הגמרא אומרת, הגמרא מסכת מכות דף י', עומדות על רגלי גנים ושערי ירושלים, בזכות מה עומדות על רגלי גנים ושערי המלחמה, ניצחנו בזכות שערי ירושלים שהיו עוסקות בתורה. ברור שלימוד תורה משפיע, זה קודם כל צריך לדעת, כשיש מישהו כזה בעם ישראל שיושב ולומד תורה, זה השפעה על כלל ישראל. זאת נקודה אחת. נקודה שנייה, מורי ורבי הרב ליכטנשטיין, זכר צדיק לברכה, התבטא פעם, הוא אמר, בציבור החרדי רגילים לומר, וילנה גאון. וילנה גאון, אם רק תרצה וילנה, תהיה הגאון מוילנה. אז הרב אמר, אדם בעל כישרון בינוני, אפילו אם הוא יתאמץ הרבה, לא סיכוי להיות לו הגאון מוילנה ולא רבי עקיבא איגר. כאילו לפעמים אתה קצת מפיח תקוות שווא באנשים. אבל מצד שני הוא אמר, לפעמים הציבור אצלנו מחנכים מראש לבינוניות. כאילו, תלמד קצת, תדע קצת. ורב אמר, כל אחד צריך לשאוף להיות תלמיד חכם, להשתלט על התורה כמו שיכול. אבל לדעת תורה ולהשתדל, לא משנה מה הוא עושה, שתורה תהיה מרכזית, עוצמתית בחייו. אני חושב שרב חיים קניאבסקי, גם אנחנו רחוקים שנות אור ממנו, לראות את המאמץ, את העמל, לא לוותר. ועוד דבר שאני רוצה להגיד, יש כמה סיפורים על רב חיים קניאבסקי, ששמעתי אותם בהתחלה, אמרתי לעצמי, בשביל מה מספרים אותם בכלל? למשל על זה שהוא לא ידע, לא הכיר את הרחובות של בני ברק. אלה שלידו לא הכיר. זה אמר, כאילו, זה נשמע ניתוק כזה, כי זאת אומרת, זה דגם שאנחנו שואפים לא לדעת הרחובות לידך. לא דברים, אני יודע, מה שסיפרו שהוא לא ידע, שהיה לו מר בפה, נתנו לו שוקולד, לא ידע מה עושים את זה. כאילו, מה זה מדבר אלינו, אתם מבינים? אז נזכרתי, ודברים שאמר הרב עמיטה לפני שנים, עונו לברכה, הרב המשמונה פרקים מדבר על זה שכשאדם הולך לצד אחד, הוא צריך להתאפס בצד השני. אדם שהוא יותר מדי קמצן, צריך להיות פזרן, להתאפס. ואז הוא שאל, ראינו גדולי ישראל, שקיבלו על עצמם גלות, שכל מיני דברים שקיבלו על עצמם, איזה הרחקות כאלה מאוד גדולות, למה הם כאילו, מה הם היו יותר מדי חומריים, אגרה, חס וחלילה. אז הוא אמר, הם הבינו שהם צריכים לאזן את כלל ישראל. כשעם ישראל נמשך לצד אחד, גדולי ישראל נמשכים לצד השני. אנחנו נמצאים בעולם של שפע. וכשאנחנו נמצאים בעולם של שפע, לפעמים השפע, המותרות, יותר מדי מרכזיים בעולם שלנו. וצריך איזה גדול דור, גדולי דור, שילכו לצד השני לגמרי. זה לא שזה השאיפה שלנו, אנחנו לא חושבים שלא נכיר את הרחובות. אבל הוא הולך לצד השני, לא יודע הרחובות, לא יודע השוקולד, כי אנחנו נמשכים יותר מדי לצד הזה. ודבר כזה לא אומר לנו שאנחנו... מה זה?
לצד של הלדה, שאנחנו כאילו יודעים הכל. פותחים טלפון, יודעים כל דבר.
ולכן?
ולכן הרב, הוא כנראה לא ידע כלום חוץ מהתורה. זה כאילו
הניבודיות. כן, הוא גם אחז כאילו ש... כן, נכון. כאילו שהתורה זה המרכז, שום דבר אחר לא מעניין. וגם כל הדברים החומריים. עכשיו, זה לא אומר... שיש בעיה שיש לך קרמיקה בשירותים, זה בסדר. אבל שזה לא יהיה החזון שלך, לא השעת חזון, הקרמיקה בשירותים, כן, אבל הקרמיקה בשירותים, המכונית השנייה, וכל מיני דברים שהם, צריך לדעת, הדברים החומריים מותרנו לחיות בסדר, וזה, אבל לפעמים אדם מגיע למצב שהוא נמשך אחרי החומר, והוא הולך לאיבוד בסוף, הוא הולך לאיבוד, כל הזמן זה, והוא צריך את זה, והוא צריך את זה, והוא הפעם גם לא שמח ולא מרוצה, ואחד הדברים שבאמת, אני חושב שצריך לקחת מרב חיים קניאבסקי, זה את המציאות הזאת שבה אתה נמצא בחומר, אתה על הקרקע זה בסדר, אבל אתה יודע מה המרכז, המרכז זה הרוח, המרכז זה לקדש שם שמיים, המרכז זה לתקן עולם ממלכות שדי, זה המרכז, אתה מבין מה המרכז? עכשיו, בסדר? אז יש לך דברים, יש לך חומר, זה בסדר, אבל תיזהר, תיזהר לו להימשך, ומישהו מהצד ה... שני פתאום מאפס אותנו ואומר, שימו לב, תיזהו, אתם קצת הגזמתם, והדור שלנו בשפע שאי אפשר להאמין. זהו, אז אני אסיים בדברים האלה, אבל אני חושב ש... אני מרגיש שכשדמות כזאת גדולה נעלמת, זה צריך להשאיר בנו הרהורים. אני כל הזמן מערהר, אני שומע איזה משהו, זה מערהר, זה צריך להשאיר, זה צריך להשאיר לך איזה חותם, ולראות איך דמות כזאת שנעלמת, מה זה משפיע עליך. איפה אתה לוקח מזה, ואתה עכשיו נהיה יותר טוב על דמות כזאת גדולה שנעלמת, בעזרת השם, שנזכה כל אחד לקחת משהו ממנו, מהדמות שלו בתורה, במידות, ביראת שמיים, באהבת ישראל המיוחדת שהייתה לו, שקיבל את כולם, לא משנה, וכיפה כזאת, כיפה אחרת, כולם באו אליו, וחיוך, ושמחה שהוא קיבל את כולם, עם האור פנים, בעזרת השם יתברך. חייב לשתף אותך, הרגשתי שאני חייב לדבר איתך.